גם בפן האנושי, אני כבר ברוך השם יצא לי לראות רופאים בכירים ביותר בתחומם, הולכים להכין קוסטל איזה זקנה שמחכה מרד בתומת, ופרפקידי בתומת, רופא בא אליי, אמר לי, זה היא טובה, תכין הקוסטל, כי אני עסוק עם חולים, ואני זקוקה ל... זה מצד אחד, מצד שני, הסכנה ודאי קיימת, כמו דבר בעיות אחרות, אבל גם הבעיה הזאת קיימת. עכשיו, לפי המאושר, כמו, אז אברהם אבינו, יש פה, עכשיו, הופעה בלתי קונבנציונלית, עכשיו, אני אחכה עוד דקה או שניים, הופעה בלתי קונבנציונלית, היא בעצם לשאול להשאיר את הרוח על החומר. זאת אומרת, אני בוא עם צעים גרוכני, אני לא בכרגע דקירות דווקא, אני מדבר באמת, ברמה העקרונית, מה שפה הולך. ואני בא ואומר, אני אתן לך, תשליט את הרוח על החומר. עכשיו, ברעיון זה היה נפלא. כמובן, בפועל המדע בעיקר עובד, את זה שהוא, כי כשמדע ניתק בין החומר לרוח, זאת אומרת, התחיל לקבל איזו תפיסה דואליסטית, אז המדע התרגל להישגים בשטח. אבל בכלל רעיונית אלוקית זה מאוד פונה, כאילו, זה משמע, עכשיו כמה מי שהדגיש את זה ביהדות זה הרמב"ן, שכאילו מת, איך זה שם, אתה עובד את השם, אני צריך את הביטוי המדויק, אין לו חלק ברופאים, אתה הולך להגיד תהילים בכותל, והולך לדרוש בנביא, ולא... ולא הולך לרופא, ולא... אז כמובן הרמב"ן מבין שהוא מדבר על ימות המשיח, על עתיד לבוא, אבל אני חושב שבמה העקרונית, הרוח אמורה להחפיף את החומר, אמורה בעצם לשלוט, וכן, אצלו זה לא הצטגנינות, אצלו זה נביא, או תפילה מרד... וכדומה, אבל זו הנקודה, זו הנקודה הבסיסית שאתה מנסה, שזה גם הצטגנינות פה, כמו המרשם מבין שההצטגנינות פה מנסים לרפא, אז ההצטגנינות איכשהו פועלות בדרך הזאת, שכוח הרוח שבמסוגל מסוגל לרפא, ואז לדעתו, אבל מבינו כאילו יש לו את שני היכולות, אגב למען הדיוק צריך להבהיר שדעתו שהמרשה הצטגנינות זה הדרך הטבעית והאבן הטובה היא הדרך הלא טבעית, אני מעדיף פה להפוך את זה, זה אבן כאיזה מכשיר או משהו ואת הקרינה או משהו, הקרנות ואת ההצטגנינות כדרך ההפוכה. כי השפוע אתה צריך לשים עוד נקודה אחת. על גבי אברהם אבינו, המודל הזה הרבה יותר מתקבל לדעת, מה שסתם אדם. מי שאת הנקודה הזאת מאוד הדגיש, זה הרמב"ם מורה נבוכים. המודל של אברהם אבינו, קיבל השגחה פרטית, הנושא הזה מדי פעם עלה פה במשך השנה ושנים קודמות, שגם ברמב"ם, גם ברמב"ן, אין השגחה פרטית, כאילו, אם אני רוצה ללכת למכולת, אז אני אתרטב, זה לא, אני רואה את גשם בחוץ, ואני רוצה למכולת, אז אני מתרטב, זה לא, קדוש ברוך הוא לא יוצא את הגשם 5 דקות בשבי, שאני אצא עם, כאילו, וסר הין וסר הר, ואני אלך באמצע, כאילו, יבש. הרמב"ם אבינו כן, לפי שהרמב"ם בטרם את הרמב"ם אבינו, הרמב"ם אבינו צריך לקפוץ לפי מלחמה, והגשם מפסיק ל5 דקות, הוא הולך בית הכנסת, הגשם מתחיל, זה גורם את התפילה, הגשם נפסק, וכן הלאה. זה מבוסס לכך שאברהם אבינו לדעתם, הוא לא חי בעולם, או לדעתו שהוא לא ממש חי בעולם הזה. אברהם אבינו, הגוף שלו חי בעולם הזה, והראש שלו בחוץ לעולם הזה, הראש שלו בכלל בעולמות העליונים. ככה רמב"ם מתאר את אברהם אבינו כאיזה מסך חצוי כזה, חצי מסך בעולם הזה, וחצי מסך מחוץ לעולם הזה, וממילא הוא זוכר השגחה כזאת. אני לא רוצה כרגע להיכנס לדיון נרחב, וזה רק אומר, הרעיון הזה, שניתן להחפיף את הגוף ולרפא אותו על ידי הרוח, הוא כמובן, אברהם אבינו ייחודי. אברהם אבינו, כי בעצם פלוס מינוס, אברהם אבינו דתן חי בסגנון של גן עדן, גם עלי אדמות. אבל כמובן, לאדם פשוט זה לא ככה. משהו, מי שרוצה לראות תפיסה יחסית קיצונית בנושא הזה, ייקח את הרמב"ן שם בפרשת בחוקותיי, וינגיד את זה לרמב"ם בפירוש משנת פסחים בספר פרק הרביעי. כאילו, הרמב"ן שם בבסיסי גדולת הרפואה המערבית מודרנית כרעיון לא טוב מבחינה רוחנית ערכית, ולכן צריך את הרפא ירפא, כי זה מאוד בעייתי מבחינתו. כי מבחינתו הדרך הנכונה היא ללכת כאמור לרב או לנביא, והרמב"ם רוצה אחד לגמרי. הרמב"ם חושב שהרופא הוא איש הנכון וזה הכתובת הנכונה, והרפא ירפא יש כל מיני דרשות אחרות, אבל אין לו בעיה, ואדרבה, לדעתו, צריכים העיסוק ברפואה הוא נכון, וספק מהוויכוח הכללי ביניהם. טוב, עכשיו בואו נעזור את המרשה וניקח שתי צעדים אחורה. בדרשה הראשונה לא כתוב שאברהם אבינו בכלל עוסק ברפואה בהצטגננות. הצטגננות הייתה לו, שכל מלכים מזרח ומערב משכימים לפתחו. כן, שתי נקודות שכדאי להעיר עליהן. כאמור, המדרשים הללו מנסים למקד את ההישג של אברהם אבינו. אחד אומר הצטגננות, והשני אומר אבן טובה. אבל אני לא מדבר על הסף. אחד אומר מה ההישג הגדול של אברהם אבינו, ההישג הגדול שלו זה במה ציבורית, שכל המלכים משחררים לפתחו. הוא מדבר בציבורים, כל המדיניות, הוא יועץ למלכים, כל הפוליטיקאים, כל בעלי השררה, כל הרמטכ"לים באים אליו להתייעץ איתו ולשמוע הערכת מצב וחוות דעת וכדומה. התפיסה השנייה מדברת משהו אחר לגמרי. כי אבן טובה על היחיד, על החולה הבודד, המסכן, הוא לא מנהל את העולם, הוא עוזר לאנשים בשר ודם, במצוקה. וזאת שאלה מאוד, הייתי אומר, נכבדה, זאת דבר, גם בימינו. מה האדם רואה, מה אדם צריך לבחור? כאילו, לנהל את העולם, או אדרבה, אולי אומרת, לעזור לאדם בודד, לפתור את בעייתו של האדם הבודד במצוקה, זה עולם מומלואו. זאת אומרת, אפשר לתת כל מיני, זה נחמד, אומרת, אני לא דבר כך, מישהו ש... באמת, אישה תורה מאלף, אתה בסדר, במקום טוב יותר לכולם. אם ברור שמישהו יכול למצוא תרופה לסרטן, אז אני אומר, או אם מישהו יביא עם תימת המשיח, או ימנע מלחמה, אז ברור ש... כשאני שואל את עצמו, האם אני צריך לפנות לעיסוק, האם אני צריך לקחת קריירה במשרד הממשלתי, בפוליטיקה, בהנהגה חינוכית, אני אקח דוגמה, מנהל, ראש ישיבה, רופא, וכן הלאה וכן הלאה. מה עדיף לו? לנסות לנווט את המוסד, לטפל בשאלות של אסטרטגיה של המוסד, או לשבת עם אדם במצוקה ולעזור, לעזור איזה תלמיד שכרגע כואב לו בנשמה. רופא צריך לנסות לעזור במשרד הבריאות, לכוון את המדיניות שלו, או לטפל בבן אדם שצורק מתוך כאבים. אני דעתי, זה לא אחת פשוטה בכלל, זה לא אוטומטית, בוא נלך למדיניות הציבורית. כמידות ציבורית, בסופו של דבר משהו מופשט. יש לך בן אדם, בשר ודם, עם רגש אנושי, עם מערכת יחסית, עם מצוקה, אתה יכול להרגיש את האנושיות שלו ושלך. בסופו של דבר, אני נקראת מראש ישיבה, מה למוד יותר סיפוק? שותן שיחה, והשיחה הזאת פועלת פעולתה, נניח, כן, או שהוא יושב עם בחור אחד אל אחד ועוזר לו מרת לפתור בעיה נקודתית. אבל כשכמו אתה מרגיש את הזיקה האנושית, את הקשר האנושי, זה בכלל לא ברור שהראשון עדיף. כמובן, התשובה היא ששניהם חשובים וצריך למצוא איזה שילוב, בלה 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 בלה. אבל בסך הכל מרת, אתם עושים אמיתית, ופה יש שני תפיסות שאנחנו מבינו. אברהם אבינו רוצה, הברכה הגדולה שלו שהוא מסוגל לייעץ לכולם, הוא מסוגל, כל המלכים עומדים בתור ושיקבל ייעוץ אסטרטגי אצלו, או שבחותו גדולה שאברהם אבינו שכל המסכנים, כל המסכנים והחולים, כאילו, מה זה אחר? בכל כך שמוצא גבורתו, שם אתה מוצא אינוותנותו. וזה, אני חושב שזה פה הבדל הזיקה, הבדל הזווית, סליחה, בין בין שתי דרשות הללו. כל אחד ממקד את הסרג בנקודה אחרת.
כן. אבל אברהם אבינו הוא לא רוצה להיות קשור להנהגה, הוא אומר מלכות והצרוך, כשהוא הולך עם המלחמה עם סדום הוא רק הולך להציל את לוט, לא באמת אכפת ממה שהולך. אז קשה לראות בזה כרצון להנהגה, זה שזה קורה באופן טבעי זה לא
אומר שהוא רוצה. בוא נאמר ככה, המדרש הזה, תמיד, אין ספק שמלחמת ארבעת המלכים היא טקסט מרכזי בכל הדיון הזה. אפשר לקרוא את זה קצת אחרת, שאברהם אבינו מעוניין אולי לנהל מלחמה, הוא לא רוצה להיחשב כמתעשר משלל, משהו בשלל. מצד שני, אני מסכים איתך שכך פשוטה של הפסוקים, אברהם אבינו לא יצא למלחמה, לא הפריע לו כשעצמו אומר את הגיאופוליטיקה באזור, אלא הוא יצא למלחמה בגלל שהאחיין שלו שבוי. מצד שני, אפשר לטעות את הטענה שאברהם אבינו זה ככה, בהמשך הדרך אולי לא, כי כבר עם ישראל הפך את העם וכדום. אם כי אני אומר, גם משה רבנו בסנה, אז עיקר הסיפור שם זה הפרישה מתוך החיים לעומת המעורבות בהיסטוריה. אבל בכל זאת, יש לו לא אומר לו, תשמע, אל תפרוש במדבר, לך תגשים את הגורל היהודי, לך תגשים את היהוד של עם ישראל. הוא לא מדבר איתו מונחים ככה, שיהודו של עם ישראל בעולם. הוא מדבר איתו כי ידעתי את מה חובה, ואני שומע. הוא לא אומר לו, אברהם אבינו, הבטחתי לו להגשים את היהודים שלו. הוא אומר, אני שומע פה אנשים צועקים, אני פשוט שומע את הצעקות. אמת, ו... גם משה רבנו קודם, כשהוא מכה את המצרי, הוא לא מכה את המצרי, הוא מכה את המצרי כי יהודי כואב. זו תחושה ש... עכשיו, פה בקשר הזה מרת, טוב, נחכה עם זה לנקודה. עכשיו, אפשר לתת פה גם פרשות אחרת, או להצביר פה על הבדל נוסף בין שתי הדרשות האלו. זה שאת האוניברסליזם לעומת הלאומיות. אנשים האלו מציגים, טוב, אחרים אני לא יודע מי, טוב, הם גם לא יודעים בעצם. בסדר, אז אני אומר כך, הדרשה הראשונה, עבדת אברהם אבינו, גם מתעסק בציבור, לא רק מתעסק עם ציבור, גם מתעסק עם העולם. זאת אומרת, זה לא רק, לא דואג רק לעם ישראל, דואג לעולם בכלליותו. שבאת אברהם בכל, שיש לאברהם אבינו השפעה על כל מלכי מזרח ומערב. כמה, מזרח ומערב, זה כל מה שביניהם, זה מהקצה ועד הקצה. בדרשה השנייה לא מדגישה את זאת, כי כמו אם מדובר ביחידי. עכשיו, הוא בקשר הזה מרת שתי הערות. א', יש מקום, לא מבוטל לטענה, ואני מחרתי את זה פה בשביל פרשת שבוע כמה פעמים, שיש למש, יש לזה אבינו מהלך, בהתחלה הוא פונה החוצה לאומות, בתחילה אב לארם, ובסוף אב המון גויים. המון גויים הכאן יהודים, עם ישראל, שמקימים ממנו גויים או קל גויים, יצאו ממרקה. ושבעצם אברהם אבינו, בפרשת לך לך, הוא מאוד מורף מהגויים, פרשת ויירה, יש התכנסות. כאילו יצחק יקרא לך זרה, יש מהלך של התכנסות מחצי השעה של חיי אברהם לחצי השני. אפשר לדבר על זה בפסוקים בהרבה מקומות, אני אתן לכם פה את הכלל, הכלל הוא פשוט. כל מה שקורה כמעט או כל מה שקורה בלך לך קורה בוויירה. בבדל אחד, בלך זה כלפי חוץ או יש הצלחה כלפי חוץ, וויירה זה כלפי פנים. ואם זה כלפי חוץ לא מצליח. רק דוגמה פשוטה, בלך לך הוא מציל את אנשי סדום, וויירה הוא לא מצליח להציל את סדום. בבלך לך הוא כאמור מטיב מהאומות, הוא פונה עליהם, הוא רב בהם, בוויירה זה פנימה. נגיד, בלך לך, אז הגר וישמעאל חוזרים הביתה לאברהם, מקבל אותם בביתו בסופו של חזרה, וויירה משלחים אותם, וכן הלאה וכן הלאה. אז אפשר לדבר איזשהו מהלך, שישנה התכנסות ו... זה הכל נובע מקיבי יצחק יקרא לך זרה. ואז יכול להיות שכאילו ההבדל הזה בין הציבור ליחיד ובין, או ודאי בין האומות ליהודים, זה אבא אבינו מתרחש איזה מעבר. שנית, בוודאי ש... עכשיו, מצד אחד, אנחנו מאמינים שיש להם מסגם איזה יהודי אוניברסלי. מצד שני, לא רק שזה עומד ומתח עם... באמת, עם בחירת ישראל וערכים נוספים, אלא גם דבר נוסף, וזה שבפועל, בוא נאמר את האמת, מעט מאוד עוסקים בזה. שבחלק מסיבות, לא ככה, בחלק זה מסיבות שהזמן גרמן. שם ישראל, בהרבה מאוד מקומות, לאורך תולדותיו, לאורך הדורות, זה מקום שאין גויים שמעוניינים ללמוד ממנו, יש גויים שמעוניינים לרצוח אותו, להשמיד, להרוג ולאבד, או לשעבד, לדכא. כאילו, קשה מאוד באירופה הקתולית, שמי הביניים, את האוניברסליזם, שכל מה שגויים רוצים זה, כאמור, לדכא במקרה הטוב, להרוג במקרה הרע את היהודים. וכמובן, זו מציאות ש... בהרבה מקומות ובהרבה מאוד מצבים, ואין ספק שמקומות שהמציאות ההיסטורית כלכלית היא טובה יותר, גם אינטראקציה היא טובה יותר, לא צריך להסתכל רחוק. בסופו של דבר, היום בחוץ לארץ יש נגיד מבט יותר אוניברסלי, האמת, מצד רבנים וקהילות יהודיות משהו בארץ. אז זה גם בגלל ששם הם מיעוט, והם הם, הם, הם מיעוט בתוך רוב של, של תרבות אחרת, אז גם בגלל הסכסוך הישראלי-ערבי. אין ספק שהסכסוך הזה מקשה, היכולת לקיים קשרים תרבותיים ודתיים, כי בסופו של דבר זה הכל מתגלגל חזרה, אלף כל קשה לדבר איתו, בגלל שאתה, כל אחד מציבור שנמצא במאבק, וזה צובע מאוד חזק את פשוט הדיאלוג והדיבור, ומעבר זה שאנחנו גם רואו פה. אז לכן אני אומר, זה לא רק, בחלק זה דברים של זמן גרמן, בחלק זה המתח המובנה, אבל התחושה היא ש... נכון שיש יחידים גם בימינו, והיו מתוך הדורות יחידים, אבל שה... במתח הזה, או בדיאלקטיקה של האוניברסליות לפרטנות, המטולטלת די נמצאת בצד של העם לבדת ישכון, פחות בקרא לזבול הגויים, ומה שלא יהיה. רוצה גם, עכשיו, כמור, לא תמיד זה אפשרי, אבל בימינו הייתי שמח אם היה יהיה. בחול המצב כמובן באמת בנקודה הזאת טוב יותר, יש בעיות אחרות שם, שהם נובעים מהמציאות החיים שלהם שם. אבל מה אבינו מוצג פה בתור דמות כזאת? ופה אני חוזר להערה קודמת. אם אברהם מתכנס או לא, זה אפשר להתווכח מסביב פרשת שבוע. בוודאי זה קורה אחר כך אצל יצחק ויעקב. המגע עם הגויים הולך הוא פוחת, או מה זה אחרת, במידה והוא מתקיים, הוא מתקיים בצורה של הבית האנטגוניזם. יצחק אומר, זה שחוק בלבן, אתם סניתם אותי, וזה שחרו לי מאיתכם, וזה די נוטף שם מכל הפרשה, שהם לא מועדים ביצחק, הם והריב ואורי גרם ואורי יצחק, למעולנו המים, ודרך מימנו, כי יצאת ממנו, אז יעקב עם לבן זה טיפה שונה, אבל גם שם לבן לא בדיוק, יעקב חי בפני עצמו, לבן לא בדיוק מניע מתורתו של יעקב. היחידי שבאמת חי ככה בטוב עם זבן. יש לו בעלי מתנר, אשכול וממרא, ויש את אליעזר. אין דוד מקביל לאליעזר אחר כך אצל יצחק ויעקב. ואברהם באמת הוא דמות אכן אוניברסלית. אם אני זוכר, עכשיו, לאור זאת, אז החזאי הציגו פה את אברהם אבינו, באמת ככה, קשיים ענפים עם מלכי מזרח ומערב, תמונה שאמרת, יעקב אבינו לא נמצא, אני חושב שלא נמצא מדרש כזה, טוב, יש את המדרש בהבלות שלו, שבאו כל המלכים ותלו את כתריהם כשהעלו את יעקב מתיקבר. אבל זה גם, כי כתוב שעבר כבד במצרים. את הגוי אחרי כנען באו בגלל שראו שכבד במצרים. כמו, יצחק ודאי לא נמצא דבר כזה, כי אתם שנתם אותי. אז יש כאן את המרכיב המבוסי, אבל אני חושב שאני יותר מעניין פה היא, האם הברכה של אברהם היא ברכה כמו של מדיניות, או של עיסוק עם הבודדים והפרטים. אגב, המיטל זל היה תמיד אומר על אגדת בגיטין שם, בגיטת החורבן, דרך אמן זקה אמר על אספסיאנוס, תן לי שלושה דברים. תן לי יבנה וחכמיה, תן לי שושב בית הנשיא, ורופא שבית הרבי צדוק. אז הבית הדבינה אומר, שמה הוא עשה? הוא בעצם שילם שם, צריך לך, תיתן לי, תיאבני, תצליט עם ישראל, זה ברמת של המדיניות, תן לי לקיים את המתורה, תן לי לקיים את הפן הלאומי של בית הנשיא, אבל תן לי גם כן, יש לי פה איזה בן אדם מסכן וחולם, צריך איזה מומחה רפואי שיבוא יטפל בו, תן לי את הטיפול בו. אני גם מוסיף באמת שב... אם דבר מבוסד קודם, אני חושב שאנחנו צריכים זיקתנו כלפי הפלסטינאים הערבים, צריכים גם כן לעשות הפרדה משמעותית בין היחיד ובין הציבור. והציבור נמצא במאבק עם הבת. אני לא נמצא במאבק עם היחיד. אני נמצא במאבק עם הציבור. כמובן, לא תמיד אפשר להפריד אותם. יש לי מסוים שאפשר להפריד אותם. את הטיפול רפואי למשל. חפשתי טיפול רפואי, אגב, מתמיד איתי המדינה עושה את זה. הם לא תמיד באים כי זה יקר ואין להם תמיד כיסוי כלכלי, אבל האמת, זאת דוגמה מאת. יש חשיבות רבה מאת לעזור לאנשים באשר הם, וכאן כמו אברהם אבינו בעצם, שהוא אבן טובה, מחירות יש לו, לא משנה כרגע, האבן הזאת היא, יש לו יכולת לרפא. זה גם נגיד, אם יש פה בארץ אמצעים רפואיים שאין בארצות שכנות, או בארצות רחוקות, זה בדיוק אותו דבר. אבן טובה גם יכול להיות מכשיר MRI, גם יכול להיות מנתח מומחה, גם יכול להיות, אני יודע, המטולוג בקי וכן הלאה וכן הלאה. אז זה כמו המדרש פה שכולכי אותו מיד מתרפא. טוב. מה?
הרב דיבר על הלאומיות והאוניברסליות ועל היחיד לעומת מדיניות. זה לא אותה שאלה בקנה מידה אחרת פשוט?
כ-50%. זאת אומרת, אם אתה מדבר על היחיד, אז בעצם אתה בעצם אומר שגם אתה מדבר על נימה יותר אוניברסלית בגדול. אם אתה מדבר, אבל גם כן עד הסוף, כי יש לנו גם את המושג של אחיך ורעך ועמיתך. מדבר על הלאומיות, אני אומר, לא, אני יכול להיות הלאומיות שלי. לא, כי שאחר כך, אברהם אבינו, הוא רואה את עצמו כאמור, מה עוד יש כתוב במצבה שלו? שהוא הנהיג את העולם, או שהוא עזר לתכונן דלים, לתופי חולים, עוזר דלים, וכן הלאה.
השאלה היא רק על פוקוס, והוא עשה את שניהם, או ש...
תראה, המדרש, אני לא יודע, אגיד לך, המדרש מדבר על מה הייתה הברכה שלו. אני... אני אומר, אני יכול להבין שהוא עושה את שניהם, אני יכול להבין שלא. אני חושב שבאמת, כמו מה, אני עושה את זה, זה נושא מוכר יותר, ופה אני באמת חושב שהשאלה כאילו, איזה תחום, מה יעשה אדם ויטיב עם עצמו ועם העולם, האם ההטבה הזאת היא מתמקדת, כאילו כמו בעשות הפגנות, מה עם כל מיני, כשאח שלי נולד במזרחה נכון, אז זה תחילת הפעילות למען יהדות רוסיה, ואבא שלי קצת מעורב בזה מצד כזה הרבני, השופט שקבע לשם זכר ונתן דרשה ארוכה ביצחק יקהל החזר, אז צריך להתמקד באמת שבונים את עם ישראל דרך התא המשפחתי, ובונים את... ואחרי שאדם יש לו ילד, זה שהמוקד צריך להיות שם, ולא בפעילות ציבורית, ולא ב... ולא כל מיני מת, מוקדים אחרים. אבל זאת שאלה, כאמור שהיא... היא גם במה משפחתית, באמת, כשהיו ילדים, גם מישהו פעם באבא שלי עם הצעה מבריקה, אני אספר את זה פה כבר, שהוא רוצה, הוא אומר, הוא היה בחור ישיבה בן 20 או משהו, הוא אומר, רוצים אותך חברו אותה, אבל אתה עסוק, אז אני באתי מהילדים שלך, זה ישחרר אותך מהצורך מאוד מהילדים שלך, ואז את הזמן שהתפנה שאני אלמד את הילדים שלך, תלמד איתי. אז לקח קצת מאמץ להסביר לו שלומד לילדים שלו לא בגלל איזו בעיה שחסר איזה ואיזה מלמד, אלא שישנתם לבנך, אז יש לזה משמעות קיומית, לא רק משהו תורתנית שאני דאג שאיזה מישהו שילמד. אז אני חושב שאומרת, כאמור, גם בצבא מבינו, מה אדם, גם במה המשפחתית, גם במה הכללית, כאמור, אם אתה רוצה פשוט לעזור הרבה אנשים, או פשוט אתה רוצה להגיד שוב, שמעתי קודם, אתה רוצה להגיד שאני ניהלתי את העולם ונתתי קורס לראש הממשלה וכן הלאה. אני אחזור לעצמי עוד הפעם, מה אתה מתפלל בראש השנה? המדינות בו יאמר, זה אחר וזה לרב, איפה הוא בוכה, אני אומר כך, הוא בוכה במדינות בו יאמר, הוא בוכה כאילו בהפך, הוא בלעד בו יפקד, הוא נזכר מחיים ולמוות. האם אתה בא ומתמקד כאמור במדינה ובבעיות של הכלכליות, הגיאופוליטיות, אז אתה אומר, הייתי בקי השכן שהיא חולמת, השכן שהיא חולמת, מצב קשה, אני את כל הדמעות, את כל ה... ריכוז מאמץ, אני אעשה שם אמרת וכו'. זה חלק מאותם דילמות. כמו, את שומעת איתי באמת ששנים חשובים, בכל זאת שאתה תיעדו וחשוב. טוב, אוקיי. יש עוד דעה אחרת לגמרי. דבר אחר שלא מרד עשיו בימיו. דבר אחר שעשה ישמעאל תשובה בימיו. עכשיו, אילו יותר דרך השלילה. זה לא שהיה איזו טובה ענקית גדולה, זה שנמנע ממנו עגמת נפש גדולה. שהייתה, או שהעגמת נפש שהייתה עתידה להיות, הוא חמק מזה, או שהעגמת נפש שהייתה נרפאה. זו תפיסה שונה לגמרי, מה זה ברכה בכל. עכשיו, כמובן, יש הרבה היגיון בטענה, שבלי זה, אני לא יכול להגיד שבת אבן בכל, אם יש איזו טרגדיה במשפחה. אפשר עדיין לומר, אני חושב שבשבח תבן בכל צריך גם משהו מעבר לזה. לא רק שאין לו טרגדיות, אלא יש לו גם הישגים. אבל ברור לגמרי שאדם שיש לו טרגדיה, אני לא חגיד שהוא ברכת לו בכל. אז לכן, הדרשה הזאת, מנסה להתמקם בנקודה הזאת, שאברהם לא סבל באיזשהו, נמנע ממנו איזשהו טרגדיה, כמעט נפש אישית גדולה. עכשיו, הראשון שלא מרד עשיו בימיו. פה יש כמה נקודות מעניינות, כרגע לא אכנס לניתוח תנותו של עשיו, כי זה המשך הגמרא פה. קודם כל, בתנ"ך בכלל, אצל אברהם ויצחק, אין טיפול או דיון בנושא הסבאות או הנכדים. אין יחסי סבא נכד. למרות שברור שהם בחיים. כאילו הסבא הראשון זה יעקב אבינו. כמובן, ברור לנו שביולוגית אברהם חי בזמן שגם עשיו חי, ושיצחק חי בזמן שיוסף וראובן ושמעון חיים. הכתובים נמנעים בעקביות מהמדרשים פה ושם, כמו המדרש הזה, המדרשים פה ושם, אם כי מבלי לומר שאני מכיר במדרש, או שבדקתי כל המדרשים, תחושתי היא שזה לא מוטיב מרכזי במדרש. כמדרש לא חופר בזה לעומק. אבל בכתובים זה מאוד בולט, כי יעקב אבינו הוא ממש סבא. זאת אומרת, גם בני מחיר במנשה, זה יוסף, זאת אומרת, כוס בו פיים מנשה מרת, פיים מנשה קרובי משמעון יולי מרת, יעקב לוקח אחריות על הנכדים שלו, והוא מברך אותם, וכן הלאה, וככה זה יוסף מרת, בני מחיר במנשה מרת, מרגע שמגיעים לקטע ההוא, כי זה כאילו יעקב יש חיים משפחה, על כל הדינמיקות שלהם, ואברהם ויצחק מעבירים, יש ממשיך בודד, איזה, כאילו הכוזרים מדבר על זה ברמת המטאפיזיקה שלו, אבל עזור כרגע את הגרעין והפריש הכוזרי, הדינמיקות המשפחתיות, מערכות היחסים שונות לגמרי אצל יעקב, כי זה לא כבר ילדים. אז גם כמו יש סבא, ויש נכד, וכדום. אברהם, כאילו, יש לו ממשיך, יצחק משיך, יצחק יש לו ממשיך, וצריך לבחור אותו ממשיך. אז כתובים זה מאוד בולט, שכתובים לא עושים, לא מטפלים בזה. המדרש כמו קצת, שהמדרש פה מעלה כמה את הבעיה, עם סבא כזה, שהמדרש פה, הוא ניתן לגש את השאלה הזאת מצד אברהם, מצד עשיו. עכשיו מצד אברהם נדבר על עגמת נפש. ותחילת הכישלון, אברהם אבינו בא לעולם בשביל, שם המתאר זה, אברהם אבינו בא לעולם בשביל בשר את הבשורה, שעבודת השם, שהוא זה שמציג את הקדוש ברוך הוא קבל עם ועולם, ובנכד שלו לא מצליח. מעין מה שיש בחזל פה בישנוכלין לגבי הנכדים של משה רבינו שגם כן את משה רבינו את מנהד עם ישראל והנכד שלו את הגמר ראה אותו ככהן בבית עבודה זרה אז גם אברהם אבינו הוא בא את, עם המסר של שדעת האמת וביקש משה משם כל עולם אפשר לשאול מצד ה... חיי אברהם, זה מדרש פה עושה. אפשר לשאול מצד יוסף, עשרה מצד עשיו, איך זה קורה? האם זה נעוץ בטבע האדם, שטבע האדם לא בכך מאמין? האם זה נעוץ במערכות יחסים בין אישיות? אם זה עשיו מול ההורים שלו? אם זה עשיו מול האח שלו? אגב, מרת... אני יכול לומר את זה בוודאות די גדולה, ש... לפחות מניסיוני בימינו, לא מדבר על תנ"ך. אדם יכול, כאילו, יש בעולם מאמינים ויש בעולם שאינם מאמינים. מדענים מאמינים, מדענים לא מאמינים. פילוסופים מאמינים, פילוסופים לא מאמינים. וכן הלאה וכן הלאה. היסטוריונים מאמינים, היסטוריונים לא מאמינים. מה זה אומר? שהמציאות היא לא חד משמעית. המציאות החד משמעית... אז היה מת, או כלומר, מת, או הרוב הגדול, הרוב המכריע מאמין, או הרוב המכריע לא מאמין. אז המציאות היא לא חד משמעית.
רוב המכריע זה...
מה?
אין רוב מכריע שלא מאמין?
בכלל לא בטוח. התפיסה שלך היא מאוד מערבית נקרא לזה. זאת אומרת, בעולם יש ארבע מיליארד איש, לא כולם גרים במערב, ולא... זאת אומרת... זו נקודה אחת. תיקח את מה שקורה ב... אמת, לא בסין, אבל תיקח את מה שקורה במהלכות אחרות. יש שם מאות אלפי מאמינים, מיליוני מאמינים, שנית, ככה רצו פה ברזיל, הודו וזה. שנית, גם הפרספקטיבה היא אירופאית. ארצות הברית היא... לא מדבר הקצוות, עדיין הוא החוף המזרח המערבי, אתה מדבר בליבה שם. אחוזי מאמינים שם הם לא מבוטלים בכלל. הם לא בהכרח דתיים במובן הזה שהם מכינים תפילה שבין אותם, או... אני מכוון גם ברמת הדיקות הזו. זאת אומרת, זה מרץ השיש שלו הוביה, אבל... על כל פנים, אין איזשהו הכרח חד משמעית. אז פעם אחרי פעם אחרי פעם, לא תמיד, אבל... המון פעמים מה שקובע, מערכות יחסים אישיות. זאת אומרת, מה זה כך, מערכות יחסים ילדים הורים מעוררים, הרבה פעמים, יגמו לך משניים. יגמו לילד, או להיות הרבה פחות דתי מההורים שלו, או מהדור להתפקר, שלרוב הוא בעצם כועס על ההורים, או ההפך, או ללכת לקצין לכיוון הדתי. אמת, יש הרבה מאוד פעמים, גם הצד שלי נכון, כל שיש מערכות יחסים טובות, גם אדם מספיקו ולבטים, מערכות יחסים טובות, הרבה מאוד פעמים ישאירו אותו במקום שהוא נמצא בו. זאת אומרת, הדינמיקות האישיות, בין אישיות, משפחתיות, יש תפקיד מכריע הרבה פעמים בסיפורים האלו. אפשר לדרוש את זה לשבח, אפשר לדרוש את זה לגנאי. אבל כרגע אמפירית, הרבה מאוד פעמים את הדינמיקות המשפחתיות הן מוקיב, זה כמעט, אפשר לומר, המשתנה הקבוע שתמיד אפשר לעשות בסיפורים כאלו. כמעט תמיד בסיפור כזה, אתה תמיד תמצא גם עניינים של אחות יחסים. על כל פנים, אנחנו לא יודעים מה קורה עם בן עשיו, עם עשיו, זה מסובך, כי אם אתה מתאר מערכת יחסים אחת עם רבקה, מערכת יחסים שנייה עם יצחק, אין זה תחרות עם יעקב. יש בשאלה, כאילו איך עשיו יצא לתרבות רעה, כמו קצת נדבר עליו עוד בשבוע הבא, באמת, אבל כרגע אני מציג את השאלה. המדרש פה מעוניין, אבל לא בעשיו, מעוניין באברהם. וגם לא כך מעוניין פה, במדרש הזה, לא מעוניין לשאול איך אברהם אבינו לא הצליח להביא את המסר, והתשובה באיזשהו מקום, אולי אברהם אבינו הוא זה שמביא את המסר, יצחק הוא זה שאמור להביא את המסר. נשמעתי קודם, אבל... אלא השאלה היא פה, מה טיב החיים שלהם? מה איכות החיים של אברהם? האם כבר שהוא בערך אותו בכל? ויש לו ילם ויש לו נכדים שהם בסדר, או שיש לו נכד בעייתי, ולכן זה גורם לו המון עקבת נפש. וזה משמע שלא מרד עשיו בימיו. עכשיו, פה זה לא כתוב. אני לא זוכר מעט אם זה מבין. ראיתי במדרש, שמעתי את זה בעל פה, שמעתי את זה הגננת, אני כבר לא זוכר מעט. יש במדרשים שהקדוש ברוך הוא קיצר את חיי ימי אברהם. יצחק חי גימי 80, אבל אני יודע 75. יש במדרשים, אני לא טועה, שהגמרא עצמה לא אומרת, הגמרא אומרת שלא אומרת שקיצרו את חייו. עד הבא, אולי עשיו בגיל 10 כבר יצטרך למרוד, הוא חיכה, כבר שהוא דאג שזה יחכה עד שאברהם אבינו כבר ממילא נפטר. זאת אומרת, פה לא כתוב שקיצרו את חייו, שזה כתוב שזה לא קרה לפני שהוא נפטר. כמו נדמה שיש מדרש שמדבר על זה ש... מניחים שיצחק לא צריך לחיות יותר מאברהם, ואיזה שמצורה מלאכותית, קיצרו אותי מאברהם, ואז הסיבה היא שהוא לא יראה ביצירתו של עשיו, שזה כבר מעלה שאלות מעניינות, כאילו זה הליכות חיים או אותו, האם טוב לו לדעי, האם לפעמים אני יכול לומר, טוב לאדם, תסתכלו, קראתי מה מחדשות, אבל זה מעשים מצערי שרואים את הרבה במקרים. תודה עובדיה, זכר לאיכות ימים, ואני אגיד בכל שחון זה גרם לכאב לב עצום. איכות ימים הרבה פעמים גם מביאת אדם לראות דברים, לא יודעת גם דברים קשים. אז האם, זאת השאלה פה, האם... האם אותו מדרש עושה לי טון שטוב שזה היה ככה? שהוא חי פחות, אבל מבלי שואת מפעל חייו מתמוטט, או בלי הגמת נפש הזאת? אגב, כמו, מה עם אדם שיראה את מפעל חייו מתמוטט? כאן, אני לא דבר כרגע שהוא יכול, האדם לא יכול לטעות נפשו, אבל השאלה, אם אנחנו אומרים שאולי טוב שככה, אתה אין פה מה את השאלה, אני לא...
פה תשובה די ברורה, לא?
פה כתוב שקיצרו את ימיו. פה אני... אני רוצה לבדוק, אני די בטוח שיש מדרש כזה, אני רוצה לבדוק, רק לוודא את זה בכל זאת, לא בדק איזה ערב. אוקיי, תראה שעשה ישמעאל תשובה בימיו, אז... הנקודה עצמה די ברורה ודי פשוטה, היא מניחה שבשלב מסוים הוא לא היה בסדר. עכשיו זה יכול להיות, כמובן, כי ידוע בה, כמו לדעת, הוא פרא אדם, אפשר גם להניח שהוא לא בסדר, כי הוא מצחק, תלוי מרת, תלוי מה בדיוק עושה עם יצחק שם, אמת. זה סתם להניח שהוא חי עם הגר, כאילו, לא עליה אנחנו נניח שהיא גילה אותו לתורה ולתעודה. אז לכן יש פה איזו הנחה שבכל זאת, אמת, שהוא היה צריך לחזור בתשובה, כי הוא לא היה במקום הראוי. גם המדרשים, אז יש... כי עשה בסוף פרשת תולדות מתחתן עם ישמעאל, במדרשים זה ששון ושמחה, באמת, כי הרעים הולכים לרעים, וזה כבר רוע בריבוע, ובאמת, תואם את הקו של המדרש בצורה כללית. אבל שתי שתי שואלים, מה זה ברור, למה זה נחשב, כי בערך אותו בכל. אוקיי, מה שהטיפס הרשו פה זה מהמדוש ישמל, זה נתיד לשבוע הבא, ובעיקר איסף. זה היה בשבוע הבא מרת, מי שרצה יוכל לעשות שואל בית, יקרא את הוויכוח שהיה עם רב יעקב בדף קשר לפני 20 שנה כבר, 18 שנה. יכול לבדוק שם את הוויכוח, הוא טיפה חד צדדי, כי התגובות הן בעצם הגדרתם חד צדדיות, אבל מי שרוצה שיעיין שם, אם לא, אז לא עושה זה בדיוק, אבל בשביליים אולי. טוב, זהו.
זה לא חד משמעית, כן. כלומר, אם שאתה לא יכול להסתכל על המציאות ולהגיד, יש לי, אני יכול להאמין.